בוקר טוב, שלום לכם, יקרים ויקרות, גבירותיי ורבותיי, אני יודע שאת לא הצטרפתם, אני רק התחלתי את השידור, קראתי לו בוקר טוב כי אין לי נושא ספציפי אחר, אז בוקר טוב, יום טוב, איך תקראו לזה, בואו נתחיל. כן, שלום, אני כאן, ושימו לב, אני עם רקע חדש. הסתכלו, אני אראה לכם רגע. למי שלא מזהה, רגע, סליחה, נפתח פה. למי שלא מזהה, אני בחרמון. רגע, חכו רגע. כן, עכשיו יותר טוב. צ'ק, צ'ק. אופה. למי שלא מזהה, אני בחרמון. וכאן, כאן, כאן. אוקיי, בצד הזה. יש את כל מקדשי האלילים בנחל הבניאס ובצפון או בגליל העליון. בצפון ארץ ישראל. כאן, ממש כאן, משמאלי או בימין שלכם, איך תקראו לזה. בוקר טוב לכולם. וכאן יש את בית המקדש. זה כנגד זה, והאמת זה לא כוחות. כי אלה, יש להם כזה קטן, והם חושבים שהם ישקרו ויתווכו ויזבחו ויתפללו לכל מיני שדונים ואלילים, הם חושבים שיהיה להם יותר גדול. אבל הוא הגדול מכולם. אז זה לא כוחות. אבל בכל זאת, רק למען הסדר הטוב, זה כנגד זה. אני על החרמון, מעל העננים, והתמונה הזאת צולמה על ידי חבר, וכמו שאתם מבינים פה מאחוריי, זה פחות או יותר סוריה, כן? כאילו כאן ולשם. וזה כרגע אגב הרקע שיש, לפחות להיום, קצת חידוש, ו... כן, זה מה שרציתי לספר לכם על זה. אז תראו, קיבלתי כמה משובים על השידור אתמול, ואכן השידור אתמול, אני חושב שהוא היה, מהרבה בחינות, הוא היה טוב, לפעמים חזרתי על דברים, אבל באמת היו שם גלומים, מצבורי ידע קטנים, שאני בסך הכל ניסיתי לחבר את הנקודות ביניהם, כדי להעניק, או כדי לאפשר לכם לראות את התמונה, או לפחות חלק מהתמונה, או whatever, שאני רואה, ולא מאתמול שלשום, כבר הרבה שנים. התמונה הזו היא לא קשה, סליחה, היא לא קלה לצפייה או לא קלה לעיכול, ועדיין היא חיונית מאוד, חיונית מאוד כאילו לקבל שיש אפשרות, אני בכוונה אומר את זה בעדינות, שמה שאני מדבר עליו הוא אמיתי. זאת אומרת, היכולת של אלה שפה, העובדי אלילים, הערב רב, הבני הבליעל, היכולת של אלה להנדס לנו את המציאות שלנו, בצורה כזו שאנחנו נשכח אפילו ממנו, ונשכח ממי ששם אותנו כאן, גם אותם, היכולת שלהם היא כל כך גבוהה, ואנחנו כל כך קלים לכישוף, אם תרצו, רובנו. יש אולי אחוז קטן שיותר קשה. אבל אנחנו כל כך קלים לכישוב, שאנחנו בכלל שוכחים שעושים לנו את זה. עכשיו, במקביל, בסרטים, מראים לנו שכישוף, מחשפות, שדונים, מחשפים, מגיים, כל מיני כאלה, זה רק בסרטים, אין את זה באמת בחיים. ומה שאנשים מגלים, מי שנכנס למחילת הארנב, בטח בשנתיים האחרונות מגלה, שלא רק שיש את הדברים האלה מחוץ לסרטים, זאת אומרת, באמת, נאמר, גם התורה וחכמים, חכמנו זיכרונם לברכה, או חכמים שחיו לפנינו, הזהירו אותנו לא לעסוק בדברים האלה. הזהירו אותנו להתרחק ולעסוק בתורה. אז יבוא אדם וישאל, אוקיי, למה אתה, שי, לא מתרחק מהדברים האלה ועוסק בתורה? למה? בוא נענה. אגב, אני מזמין אתכם, בוא נרגע. מזמין אתכם להתקשר, הרבה זמן לא התקשרתם. אגב, אני עושה שידור, שנייה, תנו לי להוסיף פאנר. יפה. אז מי שרוצה מוזמן להתקשר. אז אני אענה. כמו שאני רואה את זה, התפקיד שלי לא רק היום ולא רק בשנתיים האלה, תפקיד שלי הוא טיפה שונה, אני מעין תמרור הזרה, אני מעין חיישן של מצבים או מלכודות או מצבים מסוכנים, או מעין חיישן של תמרור הזרה, אוקיי? כמו החיישן שביבי דיבר עליו להצמיד לילדים, החיישן הזה שברגע שאתם מתקרבים לאזור מסוכן, טה-טה-טה-טה, תיזהרו. משבר אקלים, טה-טה-טה-טה, תיזהרו. אגב, העבירו היום, אתמול, לא יודע, היום, כנסת חזרה, אני יודע, מהמושב, מהפגרה שלה, בתשלום, כמובן, על חשבוננו, אז העבירו את החוק משבר אקלים, או חוק אקלים, או איזה. קיצור, עוד תרללת, עוד דיקטטורה. אז מה שאני אומר, זה אני כאילו סוג של איזה תמרור הזרה, להיזהר, להזהיר מאג'נדות, מתסריטים ותרחישים מהונדסים, מסיפורים, סיפורים שמומצאים, זה כאילו לא יאמן, לא יאמן כמה סיפורים מומצאים, ומי שרוצה שיראה את השידור שלי על יום השואה, או מתוך השידור של יום השואה דיברתי על סיפור, כמה עבדו עלינו עם סיפור. אז איך אומרים, יצא ככה, שב-12, 13, 2008 נגיד, אמצע 2008, למדתי כל מיני דברים, ותראו איך אני גם, כאילו אני אומר להורים, אל תתנו ילדים שלכם, אל תשלחו אותם ללמוד שפות מחשב ודברים כאלה ו... קודים וסייבר וכל הפרסומים שיש עכשיו כדי לקחת אתכם לעולם דיגיטלי של בינה מלאכותית של אילון מאסק וכל הטרללנים האלה. ואני בעצמי ב-2008 שלא ידעתי אפילו איפה האותיות על המקלדת ובקושי ידעתי לכתוב מייל, תראו ב-13 שנה האלה, והייתי אז, לא הייתי אז בן 15, כי הוא לפני 13 שנה, אם היום אני בן 50, אז הייתי בן 37 נגיד. אז בגיל 37, שנגיד פקחתי את עיניי לרבדים האלה של המציאות, התחלתי ללמוד על מחשב, איך לכתוב, איפה הזה, ואז התחלתי להקשיב יותר ולקרוא יותר, ופשוט התחלתי להשתמש במחשב ככלי לא רק על מה לחשוב, אלא איך לחשוב, וזה השינוי אולי העיקרי שקרה אז, לא רק על מה לחשוב, אלא איך לחשוב. כי ברגע שאתם משנים קודם כל את על מה לחשוב, זאת אומרת, במקום לחשוב על הפקות כביסה, או לא יודע, שקיות אשפה ורמונט למטבח, כן, נגיד בפרסומים, או בוא נקנה מזרון עם קפיץ, או עם whatever, במקום לחשוב על הדברים האלה, חושבים על נושאים אחרים שקשורים ממש למהות שלנו, לחיים שלנו, אחרי שאתם משנים את על מה לחשוב, ואתם מקשיבים לאנשים הנכונים, שפותחים לכם את הראש בצורה כזאת, שהם גם עוזרים לכם לשנות את הצורת חשיבה, זאת אומרת, איך לחשוב על המידע שמוגש אליכם, איך לחשוב על המידע שמגיע אליכם, אוקיי? אז בוא נגיד ב-13 שנה האחרונות, או כבר אז, למדתי גם על מה לחשוב, דברים חדשים שלא ידעתי, ואז דרכם או באמצעותם, הבנתי איך לחשוב, להבדיל מכל מיני מלחכי פנחה וחורשי רעות שמפיצים שמועות באינטרנט, שמועות על תרחישים וסיפורים, או שמועות נגד אנשים מסוימים, בכללם אני, אז בניגוד אליהם, רצה הקדוש ברוך הוא, רצה אלוהים ששילוב תכונות מסוימות יהיה אצלי בצורה כזאת, ששם עורב על זה עץ של איזה 30 מטר, 25 מטר, ולמעלה למעלה, על הענף היבש, יבש אולי מקרינה, כי הוא כבר מקבל אנטנות מרחוק, לא יודע, יש עורב. הנה. תענוג. אז שילוב תכונות כזה, שוואלה, אני באמת מודה לאלוהים, תראו, אני אומר את זה בהוקרת תודה, בהכרת תודה ובהוקרה. שיש לי גם מספיק חוש הומור בשביל לצחוק על אלה, אוקיי? יש לי גם מספיק, אפרים, אני לא יכול לפתוח, אני לא יכול לפתוח קישור, אחרים יכולים לפתוח. יש לי גם מספיק, אולי קצת שכל בקודקודי בשביל להבין על מה לחשוב ואיך לחשוב. זה לא אומר שאני לא חף מטעויות, כמובן. יש לי גם מספיק יכולת דיבור שהיא מובנת ל... אני לא אגיד כל האנשים, אבל להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, אני יכול לדבר איתכם גם על מה נועה קירל שרה אתמול, סתם, לא שראיתי, אבל כדוגמה. וגם על מה היא מסמלת, ומי מניע אותה, ולמען מה, ואיזה אג'נדה, ואיך זה משפיע על הילדים, ומאיפה זה מגיע, וכן הלאה וכן הלאה. אז היכולת הזאת, והייתי מוסיף גם, כאילו סוג של ידע אקדמי, שעברתי דרכו, כאילו, לא שאני תיכון, ולמדתי יחסי פרסום, ועשיתי תואר ראשון, במדעי התנהגות ותקשורת. ולא פחות חשוב, יש עוד כמה דברים. אינטליגנציה רגשית שאני חושב שניחנתי בה בצורה סבירה, אכלתי מלא סמים ולא התפלפתי. זאת אומרת, ההתפלפות הייתה נכונה בצורה כזאת שהסרטה אותי קלות, אבל חזרתי לדרך הרגילה עם זווית אחרת. וזה חשוב. אני לא ממליץ, וזה גם דברים שעשיתי בעבר, אבל אני חושב שזה חשוב, כי לא כל אחד יוצא מהסריטות האלה. יש אנשים שנכנסים ונשארים בלופים של פרנויה וחרדות, או כל מיני הזיות. אז, ועשיתי מלא ויפאסנות, זאת אומרת, השיעור העצמי הזה, או ההתבוננות העצמית, והלמידה מתוך התבוננות, הקשבה, אוקיי? יש בה ערך רב, ערך גדול מאוד, שאני לא יכול אפילו, לא יכול לתאר אותו, זאת אומרת, הוא בהוויה, הוא משהו שאני חי אותו, הוא לא, אני יכול לנסות לתאר, אבל זה לא העניין. ותוסיפו לזה, לא יודעים, זה לשידור, בוא נראה רגע. שלום. כן. לא. אם זה בעשר וחצי אפשר? אני אעשה השתדלות פשוט, אני אסיים הכל ואני... חכי רגע, אני פשוט אני באמצע שידור, שנייה. עלית? סליחה. והמוות של אשתי הראשונה, ב-2005, שהעיר אותי באמת, לטבע האמיתי של המציאות, לטבע, לאמת, לאמת, שבאמת, הכל כאן נברא באהבה. כאילו, אין דרך אחרת להסביר את הבריאה הזאת, בטח היום כשאני רואה את הכוחות שפועלים נגדנו, אין דרך אחרת להסביר את זה שיש פה, הכל נברא באהבה, כי הכוח שמנגד זה נורא והיום, בלי להכביר עליו מילים. עכשיו, אני מספר את כל זה לא בשביל להאדיר את עצמי, או חלילה לטפוח עצמי על השכם, או... פשוט כתב לי מישהו, לא מזמן, שאני לא יכול לתאר לעצמי, אני שי, כאילו בכלל לא יכול לתאר לעצמי על כמה אנשים השפעתי בישראל. עכשיו, בשנתיים האחרונות אני, רוב העשייה שלי בעברית. לפני זה היו לי הרבה שנים של עשייה באנגלית וקצת בעברית. והיו לי המון, זאת אומרת, הרבה סאבסקרייברס מהעולם שמאוד העריכו את ה... את היושרה, את ההתמדה, את האנשים שהבאתי, את הבמה שנתתי לאנשים נבונים מאוד, אוקיי? נתתי להם להביע וידעתי אנשים באמצעות השידורים האלה, ברעיונות האלה. ויש משהו, כאילו ברור לי שיועד לי איזשהו תפקיד פה, להיות התמרור הזרה הזה, או ה... לא יודע, שליח ציבור הזה, לא יודע איך לקרוא לזה. ומה מדהים? כמה דברים. אחד, זה שאני עוסק היום בענייני דיומה, אני מנסה להבין אם אני עובר לבית, אני סוחר שוב בית, אם אני קונה אדמה בכסף שאין לי, ומביא איזה קרוון בכסף שאין לי, ומתחיל לגור ולהחזיר הלוואה לבנק על כסף שלקחתי ואין לי. או שאני עובר לאיזה... מה אני עושה? כאילו ממש עניינים קיומיים, בלי קשר לשנייה אחת. כן, בסדר, הנה, אני פשוט קיבלתי עדכון מה אני צריך לעשות, לנסוע, לא לנסוע, אז נסיים עכשיו את השידור, או יש לי עוד כמה דקות, אז יש לי עוד כמה דקות. תודה, ליב, תודה. רגע, עוד משהו אחד, זה שהסקרנות הטבעית שלי גרמה לי, לא ילצה אותי, זה בחרתי, אבל גרמה לי בעצם להתעניין במלא נושאים. מצד אחד בתדרים, בקערות קריסטל, במים, בכימיה, בביולוגיה, בפיזיקה, בקימטיקה, בקונספירציות, בבריאות, באדמה. אתם צריכים לראות את הגינה, אני מופתע מעצמי. תאמינו לי, אבא שלי, זיכרון לברכה, היה גאה בי. כי הוא לימד אותי קצת את ה... באים לבית, שותלים עצים, עושים זה, עושים זה. זאת אומרת, החינוך הפשוט הזה מביא לסגשוג. ואני רואה את זה, אני רואה את זה ביום יום שלי, בחיים שלי, למרות שאני הרבה על מחשב, יותר מאי פעם כמובן, והקורונה עשתה את זה להרבה מאיתנו. היכולת הזאת גם ללמוד כל מיני תחומים, שוב, מסקרנות, ולהבין איך זה קשור לזה, והיצר, הסקרנות, החקירה הזה, הוביל אותי לכל מיני תחומים שבחיים שלי לא עניינו אותי, כי הוא לא בבית ספר, לא בתיכון, לא אחר כך, זה לא עניין אותי, אבל כשהבנתי שזה קשור, אם משקרים לי, אני רוצה לדעת האמת, כי זה קשור לחיים שלי, אחרת למה הם משקרים לי? כאילו, מתוך שלא לשמור, בא לשמור. מתוך זה שזה לא בא לתרום לי, אני חוקר את זה ומבין איך זה תורם לי, איך ההפוך של זה תורם לי במקרה הזה. זאת אומרת, איך הוא... מתוך זה, מתוך ללמוד איך הם משקרים לי, עובדי האלילים וזובחי הזבחים ומקריבי הקורבנות וכל החבר'ה האלה, שאגב גם את זה עשו פה, כן, אבל פה אני מדבר על משהו אחר. אז מתוך ללמוד אותם ואיך הם מסתכלים עליו, למדתי יותר עליו ועליי. ופה יש עומק ועושר ויופי גדול. אז נכון שאני לא הולך בדרך שאולי אני אמור ללכת בה, זאת אומרת, להיות יהודי, מאמין דתי, ולמלא את המצוות כפי שהן כתובות, וכן הלאה וכן הלאה, וכפי שעושים אחרים. אבל רבותיי, גבירותיי, אני דג סלמון. אני לא יכול ללכת בזרם, לא אצל אלה ולא אצל אלה. ואני איכשהו, בגלל זה אני אומר, התמזל מזלי, וקיבלתי איזה, אולי מתנה, שמי שי, את היכולת הזאת גם ללכת לבד, גם, כאילו אני רק חושב על כל הדברים שהכנסתי לגוף שלי בעברי, ועל כל החוויות שהיו לי בעקבות הדברים האלה, ואגב זה לא רק סמים, זה כל מיני גם צמחים, וכל מיני, מכל הסוגים, ולבד, מיכל כותבת לי, אתה משפיע לא רק בישראל, אני לא גרה בארץ, סבבה, תודה. ואיכשהו לבד, למרות שהייתי גם עם אנשים, אבל תמיד הייתי לבד, ולבד הצלחתי לצאת ולמצוא את הדרך מכל המבוכים והדרקונים, שבעולם הזה יש לה הזיות. אתם מבינים? זאת אומרת, גם זה דורש, דורש שכל, דורש התמדה. אמר לי פעם מישהו שפעם החשבתי אותו לחבר, אבל עם השנים ראיתי שהוא לא. אמר לי שכל החבר'ה של הקונספירטורים וזה הם כאילו חצי אוטיסטים, זאת אומרת, הם צריכים איזה מוח מאוד מאוד פטלטל ומסובך וחוכמה גדולה בשביל לעסוק בכל התחומים האלה, וגם לעסוק בהם ולהישאר שפוי, וגם בטח לדעת לדברר אותם, זאת אומרת, להציג אותם, להנגיש אותם החוצה. אז, ובזה אני מסכים איתו, למרות שאנחנו לא כל כך בקשר היום. אבל זה נכון, ואני מסתכל גם עליו, וגם עליי, וגם על עוד, אלעד, פרסמן מקונספיל, ואחרים כמובן, שעוסקים בדברים מאוד מורכבים, מאוד עמוקים, והיסטוריים, ומהותיים, וטוב ורע, ואנחנו רואים את הדברים האלה היום בחיים שלנו. ועדיין הם שומרים על שפיות, והם עדיין מצליחים להסביר, ולתאר, ולשרשר לנו את ההתנהלות ההיסטורית של הסיטרא אחרא, אוקיי? אל מול הבורא. עכשיו מה מעניין? שיש אנשים שמעלילים עליי באינטרנט. עכשיו זה בעיקר איש אחד, האמת גואלי, יש לו שפה גואלית, אני אישית קורא לו בולבול הקבולבול, אני לא אומר את שמו מכמה סיבות, גם לא להעליב אותו וגם לא לפרסם את שמו, אבל בולבול הקבולבול זה שם מתאים לו, או יובב, או משהו אחר. אז הוא גם פיסח, כנראה שלא באשמתו. והוא גם ניזון מכספי מדינה. ורוב הזמן צועק שאני או המשפחה שלי סוכנים, וואלה, אח שלו, אין לך דברים יותר חשובים לעשות. אבל לא משנה, זה הבחירה של הבן אדם. עכשיו, למה? כי פעם לפני שנים חסמתי אותו, והוא נעלה, והוא לקח את זה קשה, כי הוא, הקטע שלו זה כבוד. אז חסמתי אותו, כי הוא דיבר לא יפה, ואמרתי לו, דבר נקי, והוא דיבר עוד פעם לא יפה, אמרתי לו, לא חבל, דיבר, המשיך, אז חסמתי אותו, ומאז הוא כועס. עכשיו, הוא גם, הוא לא רק כועס, הוא גם מקנה, הקינה אוכלת אותו, למה? קודם כל אני קצת יותר יפה ממנו, אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר יותר טוב ממנו. אני מגיע לאנשים בצורה שפויה, לא בצורה רעילה, בצורה מיטיבה. תודה אורית. ואני מביא לא רק שכלה. הוא סוכן, זה הוותיקן, זה... לא. מה, זה החיים, הוותיקן והסוכנים? מה עם שאר הדברים? מה עם מים? מגנטיות? מה עם התודעה שלנו? מה עם אלוהים? מה עם הצחוק ילדים? מה עם האהבה בין בני אדם, בין כל היצורים? מה עם כאילו, הלו, מה עם החיים? עכשיו, הבן אדם כאילו, אולי הוא אכל יותר מדי דברים, ואיבד את הדרך בטיול שלו. טיול מלשון טריפ, כן? לא יודע, זה גם לא מעניין אותי, כי בן אדם שעוסק רק בשכלה, חבל עליו. ושימו, אני באמת לא משמיץ לו אותו, ברור לי שיש תפקיד גם עבורו, וצער לי, כאילו באיזשהו אופן צער לי בעיקר על מי שעוקב אחריו. כן, אגב, הנה, כותב לי זה שאפרופו מה שתיארת, הוא כנראה עשה סמים ונכנס ללופ ולא הצליח לצאת ממנו. זה אני מסכים. ובתור אחד שמכיר לופים, אז כן, זה כזה. בכל אופן, נכון, הוא גם אולי על תרופות וכאלה, אז בגלל זה אני אומר, אני אפילו לא נכנס לעובי הקורה ולא מגיב להשמצות שלו, וכאילו במקום לעזור לעם ישראל, הוא עסוק בלתקוף אנשים בודדים, שלטענתו הם סוכנים, למשל אני, כן. תראו לי עוד, כמו שאמרה לי חברת, כתבתי לה, תראי לי עוד סוכן שאכל כל כך הרבה סמים, ועשה מדיטציות וזה, אבל לא משנה, היא אמרה לי, תקשיב, אם אתה סוכן, שתדע לך שאתה הסוכן הכי טוב, תענוג לעבוד איתך ורק פרגנה לי. בכל אופן, למה אני אומר את הדברים האלה? לא באמת בשביל לטפוח עצמי על השכם, או להעליב אותו. אני אומר עוד פעם, צר לי על אלה שעוקבים אחריו, אבל גם לא באמת צר לי, כי הם אמורים לעקוב אחריו, או אחרי אחרים, לטעות, והלוואי להתפקח מהטעות שלהם. אז יפה, אז יכול להיות שבן אדם שטוען שאני סוכן, או טוען על אחרים, על הרבה אחרים הוא צועק, הוא סוכן, הוא סוכן, הוא סוכן, אולי אין לו הרבה אוצר מילים, זה אפשרות, ואולי הוא סוכן, זה עוד אפשרות, ואולי הוא סתם טמבל, זו גם אפשרות, אוקיי, או שרות מסמים, או לא יודע מה, מפוסט טראומה, הכל בסדר. אז באמת מה שאני אומר לכם ולעצמי, ואני חוזר אותם לזה שאני אני באיזושהי מצוקה אישית, זאת אומרת, יש לאנשים בתים, יש לאנשים זה, אין לי, ואני אומר, איזה סוכן, אני בא מעל איזה חשבון בנק איפשהו, שהייתי יכול לקנות בית, או לפחות לאפשר לעצמי איזה שכירות אתם יודעים. בכל אופן, אני היום באיזה שלב שאני מחפש מה אני עושה, ומילא אם הייתי לבד, סבבה, ואני משפחה, ואני שמח על זה שיש לי משפחה, ואני רוצה לתת לי, אני רוצה לתת לילד שלי את מה שאבא שלי נתן לי, לא את המסכים והמחשבים והמשחקי מחשב וכל השכלי הזה. אני רוצה לתת את הסגסוג, את העצים, והילד שלי רואה את זה פה, כן? והוא שומע אותי אומר שאם יש משהו שאני אתגעגע עליו, זה כל העצים והצמחים ששתלתי, לא לקירות שאני גר בהם, מה אכפת לי קירות? אבל אני קשור פה לצמחים, אתם קולטים מה אני אומר? אני כמעט עם דמעות בעיניים, אני קשור לצמחים, כאילו יש לי פה איזה 12 גפנים, אוקיי? שהם כל שנה גדלים ומוציאים עוד ענבים, וזה גפנים מסוג איזבלה, ומי שמכיר, כי הם לא מוכרים, אף אחד לא מגדל אותם כמעט, למה? בטח לא בחקלאות הנפוצה, למה? כי הענבים מבשילים בנפרד, אז אי אפשר לקטוף אשכול, כי אם כותפים אשכול שיש בו ענבים מוכנים, השאר לא מוכנים, ואם חכים שהכל יהיה מוכן, אז חלק נרכבים, או דבורים אוכלות, כי גם הם צריכות לאכול. אז כאילו, אף אחד לא מגדל את זה, כי זה לא כלכלי. אבל זה הענב שיש בזג, זאת אומרת, בין הזג, הזג זה הקליפה, למי שלא יודע. למי שאולי עוקב אחרי ההוא, ואין לו הרבה עוצר מילים, אז הזג, בין הזג לענב, יש בזן הזה של איזבלה את הכי הרבה חומר אנטי סרטני, זאת אומרת אנטי אוקסידנטי מצורך העניין, מכל הענבים, ויש לי פה 12 גפנים, יפים, אתם מבינים, הם עוד לא מוכנים, זה זן שמבשיל מאוחר, ואז אני יוצא בבוקר וכותף, כאילו נגיד עוד חודש יהיה אולי יותר, אולי ביולי, כשאני צריך לעזור, אז אני יוצא כל בוקר, עושה סיבוב, אתם מבינים ארוחת בוקר, כאילו, ענבים מהגפן, אז אני כבר 3 שבועות אוכל ארטישוקים מהגינה, ואני לא מדבר על ירקות, כי לא שתלתי, כיוון שקיץ, שנת שמיטה, ואני גם אמור לעזור, אבל לא שתלתי ירקות לקיץ, אבל בדרך כלל אני, קיצור, התמזל מזלי שאני אדע גם איך לגדל מזון, לא מדופלם, לא פארמה קלצ'ר, אני לא בזה, ואני בא והיה יותר, ועשיתי סדנה לפני כמה חודשים של no dig, אוקיי, וזה קטע, כשעשיתי את הסדנה, אגב, כשיש פה תחרות גינות ביישוב, אז מי זוכה? גינה מטופחת, פרחים, זה, צמחי נוי, אני פה מגדל פרא, אוכל, כאילו טענו, מה אכפת לי פרסים? עזבו אותי, באמא שלכם. תביא פיג'ויה, תביא פסיפלורה, תביא ענבים, תביא לימונים, תפוזים, אשכוליות, פומליות, תביא רוקה, תביא כוסברה, תביא בטרוזיליה, תביא סלק ומנגולד וקולורבי והסות. אתם מבינים כאילו מה אני מדבר? אז אוקיי, אני לא מגדל אורז ואין לי תפוחי אדמה. עוד לא, ניסיתי פעם אחת, לא הצלחתי, כי הבנתי, אבל מה עשיתי לא טוב. אבל הרצון הזה, יש לי פה קופסה עם אלפי זרעים, גם כאלה שקניתי וגם כאלה שאני שומר. זה אין דברים כאלה. זה משהו שהוא, אני אומר לכם, אני אעזור פה ואני אתגעגע לצמחים. אתם קולטים כאילו, אנשים מתגעגעים ללא יודע, הבית וזה, זיכרונות. אני אתגעגע לצמחים. יש פה עץ כזה, נגיד חצי מטר, שבחצי שנה האחרונה, ממש יצא מכזה קטן, נהיה חצי מטר. עכשיו זה שסק, שהילד שלי שם באדמה. אתם קולטים? לפני 3 שנים. הילד שלי שם באדמה, שסק, גריש השסק, אכלנו שסק מהשכנה. אמרנו בוא נשים, יש פה עכשיו עץ שסק. עכשיו אני יודע שבעל הבית שיכנס לפה, הוא חוזר מחול וזה, אז הוא רוצה את הבית והוא הולך לשפץ, הוא הולך להרוס פה חלק מהצמחים, ואמרתי לאבא שלו, תקשיב, אני חבלי על הצמחים, הוא אומר, תדאג, אני אשגיח וזה, זה לא יהיה אותו דבר כמו שאני אשגיח, לא משנה, אני צריך לעזוב, כי בעל הבית חוזר מהודו, אז הוא רוצה את הבית, ואני מבין אותו, כי יש לו, הבית ממוקם מבחינת המיקום שלו, הוא חבל הזמן, חבל על הזמן. אני אישית שתלתי פה, נתתי פה איזה 30 עצים, אני חושב, אוקיי? והעברתי חלק מהעצים, כי האקליפטוס שתה להם את המים, ייבש אותם, אז העברתי, דיברתי עם האקליפטוס, סיפרתי לחברים, דיברתי עם האקליפטוס לפני כמה חודשים, לפני החורף. אמרתי לו, תקשיב, כי אקליפטוס, מה הקטע שלו? הוא שותה את המים של כולם. זה הקטע שלו, שותה, נכון, הביאו אותם לייבש ביצות וזה, וכל הסיפורים. הוא שותה את המים של כולם. ויום אחד אמרתי לאקליפטוס, אחרי שעברתי עצים, כאילו אני גר פה, אנחנו גרים פה נגיד 5 שנים אני חושב, אז אחרי שעברנו עצים וזה, כאילו המעטתי עצים בקרבת האקליפטוס, ואז לפני שנה, לא חצי שנה, זה היה לפני שנה, הבאתי גויה ואדומה, הבאתי 2 מנגויים, לא גדל פה מנגו, זה צריך יותר חום, אבל אמרתי, אני אביא. הבאתי גויה ואדומה, 2 מנגויים, עוד כמה עדרים, שמתי שלפח, שיח שלפח, ושמתי עוד גפן בחוץ, כאילו באזור של האקליפטוס, איפה שיש כזה מין בוסטן כזה שקשה לו, כי האקליפטוס שותה. ודיברתי עם האקליפטוס, אמרתי לו, אמרתי לו, תקשיב, באמת, אתה עץ מדהים. שאף אחד לא יגע בך, אתה יודע, כולם קורטים עצים, אני מאחל שאף אחד לא יגע בענף ממך, ואני לא נוגע בו, מה שנופל נופל, לא נוגע, יש לו ענף שמגיע עד לרצפה, ומטטה את הרצפה, אוקיי? לא נוגע, יש שם צל, יש שם, זה אזור שחתולים באים לשכב שם, כאילו, אתם כל, הכל באיזון, במין מושלמות כזאת, ומה יפה, דיברתי עם אקליפטוס, אמרתי לו, תקשיב, אני כל מה חושב שאתה תיקח את המים של הצמחים, אז בוא נעשה הסכם, אני הולך להביא לפה עצים חדשים, אני הולך לשים פה צמחים חדשים, ובוא תשמור איתם על זה, תעזור להם, תן שהשורשים שלך יעזרו להם, תשאיר להם מים, הם צריכים לצמוח, הם יעזרו לך. פשוט הייתי איזה 5 דקות עם העץ, ישבתי שם, נגעתי בגזע ודיברתי עם העץ, זה היה לפני איזה שנה. ומאז, אוקיי, אני לא אגיד שכל העצים מסגשגים, אבל וואלה, הגויאבה שחשבתי שהוא הולך למות, מהקור וזה, הוציא אלים, בחודש האחרון, חודשיים, לא יודע, אני רואה אותו מוציא אלים חדשים, והוא כולה מקל, כולה מקל, וזה, מה זה אני קורא, אוקיי, והוא מוציא אלים חדשים, ואני אומר, טוב, והמנגו, שכאילו עבר חורף, חורף קר, בטירוף, אוקיי? הוא לא אמור, המנגו אמור להיות למטה, איפה שחם. אז המנגו עבר חורף קר, שניהם. וואלה, שניהם, זה שאחד יותר קרוב לאקליפטוס, יש לו יותר פרחים מזה שרחוק, זאת אומרת, הוא יותר מסגשג. ואני אומר, אשריך, איזה יופי. וההדרים ששמתי, שהם גם באו ענף, וקשה להם, אני רואה שקשה להם גם בקור, גם עם המים. ואני קולט שוואלה, גם אלה מוציאים עלים חדשים ומבסוטים, ולידם יוצא עוד עץ זית, ואני משאיר, כי אנשים באים, לא, הזית שותה לו את המים, אל תיגעו, אל תיגעו, אתם חושבים שהזית לא יודע שהוא צומח ליד איזה עץ אדם? נראה לכם? מי אני בכלל שאני אגיד, לא, זה החקלאות היום, המתועסת, לא, יש מלא צמחי בר, אתם יודעים מה שמתי לב, אתם נגנבים עכשיו, אני הולך להגיד לכם משהו, שיעור לחיים, נשבע לכם שיעור לחיים, אני הולך להגיד לכם משהו שאני לא ידעתי, אבל עלית אמרה, אשתי אמרה לי שחברה חקלאית ברמה מאוד גבוהה, ברמה מאוד גבוהה מבחינת ההבנה שלה את האדמה, לא מבחינת כמה היא יודעת על ריסוסים ודישון כימי, אוקיי? אז אני שמתי לב השנה, כי מה עשיתי? היה חורף באמת שופע במים וקור, זאת אומרת, הכל קיבל את הקור הנכון ואת המים הנכונים וכולם מבסוטים, אוקיי? כולל הדגים בכנרת. לא הסבתי. לא הוצאתי הסבים שגדלו ליד הגפן או הארטישוק או אוקיי, כל העצים וה... לא הסבתי. חרדלים, גדילנים, סרפדים, כל מיני, כל מיני. בדיוק, משפחת קובי. לא הסבתי, ומה שמתי לב? כולם מסגשגים, יותר מבדרך כלל, ב-10%, 15%, אני שם לב, כי אני מכיר את הצמחים, מכיר את הגינה, וכל שנה הייתי מאסב, כדי שהסבים לא יפריעו לצמחים, זה החשיבה הרגילה. ושמתי לב, שכשאני משאיר את הסבים, כאילו משהו בצמחים שאני כאילו רוצה שיגדלו, בפירות או בירקות וזה, גדלים יותר טוב. ואתה אומר, בונה, מטורף. שפוי, יותר נכון. כי יש משהו בהרמוניה הזאת, בין העשבים ובין הלא עשבים, שהם זקוקים אחד לשני. אגב, אותו דבר, זה בספר של אנסטסיה או אנסטסיה, אוקיי? ואותו דבר בפרמה קלצ'ר או בסדנת נו דיג שהייתי, הוא דיבר על זה. כאילו מה זה דיבר על זה? אנחנו לא רוצים שכל השטח יהיה בעשבים, כי הכל יהיה שורשים של עשבים, אבל מה יפה? האדמה מוציאה עשבים שהיא זקוקה להם בשביל להזין אותה. זאת אומרת, אם האדמה יודעת, והשורשים והמיקרואורגניזמים וכל ההרמוניה הזאת, התקשורת ה... תת רובדית הזאת שיש באדמה, בעצם זה אומר לנו, האדמה אומרת לנו, אני צריכה את העשב הזה כדי שיזין אותי, אני צריכה את השורשים שלו, אני צריכה את הפרחים שלו, את הזרעים שלו, ואני צריכה שינבול פה אחר כך, זה מה שאני צריכה בשביל, זה מה שחסר לי, חסר לי החנקן הזה, או המינרל הזה, או whatever, אוקיי? זה שינה לי את התפיסה. אומר לכם את האמת, שינה לי את התפיסה. עכשיו, אמרה לי גם פעם חברה, זה הכל טיפים קטנים, וזה הכל משליך על החיים שלנו אחד עם השני, אתם מבינים? אני לא סתם, לא סתם ספר לכם על צמחים, אני לא, עוד פעם, לא חקלאי, לא בוטנאי או עוסק בבוטניקה, אני לא איזה מגדל מדופלם, אני מכיר אנשים שיש להם גנים הרבה יותר טובים, והם פשוט חיים את זה הרבה יותר שנים ויותר טוב מני. עדיין, כל אחד יכול לעשות. הנה, ענת כתבה משהו יפה. כולם אומרים לי, מה עם נחשים? מה עם נחשים? מה עם נחשים? אוקיי. העשבים מזינים גם את הנחשים, חובה לנקות. אז ענת, מה עשיתי? יש לי שטח, שממנו יש אחר כך כביש ואז עוד שדה. אז האם יכולים להיכנס נחשים? בוודאי. אז השארתי את רוב העשבים עד שהם התחילו להתייבש, ואז חרמשתי. אז השטח נקי, יחסית, למרות שלא ניקיתי, כאילו, ממש כמו שצריך, כי אני יודע שאני עוזב עוד חודשיים, אז כאילו, רק שיהיה לי נעים וזה, אבל כולה זמן קצר, יש לי פה עוד. פה, בבית הזה, בשטח הזה, כנראה. בין הצמחים, כי יש כאילו פה גינה, פה גינה, פה גינה, אבל יש את השטח, שיש את האקליפטוס ואת העצים והעצי זית, וזה שטח יותר פתוח. שם נתתי לעשבים להתייבש יותר, ואז חרמשתי. בין העצים והצמחים שאני רוצה, הלו? היי, מי זאת? חיה. את רוצה לעלות לשידור? אז רגע, אני שם על רמקול שנייה. אני רק אסיים משפט חיה, תום?
טוב.
יופי. אז בין הצמחים, כאילו, תנמיכי אותי שם, כי שמעתי אותי שם בהד. בין הצמחים לא ניקיתי את העשבים. זאת אומרת, באזור של הגינה, איפה שאני מגדל כאילו את, נגיד, הפירות, הירקות, whatever, אז שם לא ניקיתי את העשבים. השארתי, לא חרמשתי. כאילו, בשביל, בזה כן, כדי שיהיה לי נוח ללכת, שאני לא הולך בין עשבים כאלה גבוהים וחרדלים, אבל יש משהו כל כך יפה בלהשאיר, לראות את ההרמוניה הזאת, התקשורת הזאת בין הצמחים. עכשיו, התקשורת הזאת בין הצמחים ועם הצמחים, זאת אומרת שלי או שלנו, עם הצמחים, תרגלתי אותה גם בעודו לפני, ב-2006, 7, 8, שם נפתחו לי הרבה דברים, גם, אז תרגלתי את הדברים האלה, תקשורת עם עלים של עצים, תתפלו, הם עונים, זה לא בראש שלי, הם מגיבים, זה כמו שאתם תסתכלו לשמיים ותגידו, אלוהים, תשלח לי סימן שאתה קיים, או תשלח לי סימן שאני בכיוון הנכון, או זה, או משהו כזה, ופתאום עובר ציפור. אז אתם יכולים להגיד, טוב, במקרה ציפור עברה, אבל למה לא להגיד, אלוהים שלח סימן? אז כשאתם מדברים עם הלב ואין רוח, ופתאום הוא זז, אז אולי זה סתם, אבל אולי זה תגובה או תשובה, כי שאר הענפים לא זזים. קטע. כן, יש לי גם תרנגולות, זה נכון, לא הזכרתי אותם, אבל יש גם תרנגולות. נכון, אז הסביעה, נכון, גם אחרי שגוזמים אותה, היא שומרת על כיסוי בעצם על האדמה, שומר על החוט, על המיקרואורגניזמים, על התולעים באדמה, זה גם נכון. כן, חיה איתנו על הקו, מה נשמע חיה?
בוקר טוב.
בוקר אור,
בוקר. בסדר, אני מתרגשת ממה שאתה אומר.
כן, גם אני.
אני בדיוק חוויתי משהו, יש לי איזה עץ שצמח לי בגינה, ולא התייחסתי אליו, ואתמול גיליתי שיש עליו אפרסקים, וזו הפתעה מאוד נעימה. רציתי להגיד שאנחנו כל הזמן מדברים על אלוהים ומתפללים, או לא כל הזמן, אבל נותנים לזה הרבה מקום, בעוד שאנחנו רואים שבעצם כל השפע מגיע מהאדמה. כמובן שיש כל מיני כוחות שעוזרים לצמחים לצמוח, אבל אילו היינו מכוונים את כל האנרגיה לכיוון האדמה ומה שאנחנו מפיקים ממנה ומה שיכולים להפיק במקום לחכות למשיח שיגיע או מישהו שיבוא מבחוץ, אז נראה לי שלא היה רב, לא היו מלחמות, הכל היה סבבה.
זה נכון. בן עדן. זה נכון, אני ממש מסכים עם זה, וגם אני חי את זה כאילו בזיר אנד פין, בעולם הקטן שלי, של הגינה, ואת יודעת, זה, אני קודם אמרתי שהייתי משאיר את הסבים, שהשארתי את הסבים להתייבש, ואז חרמשתי. עכשיו, לא נגעתי באיזה נקודה, מה זה קריטית? חרקים, אוקיי? חרקים.
נכון.
עכשיו, רוב האנשים, רואים הסבים, מה הם עושים? או ישר מרססים, הורגים, לא, שלא יהיה לי הסבים, או מרססים, מביאים חצץ, ועל זה שמים יריות פלסטיק, ואז זה דשא סינתטי, והנה הכל נקי, ואז הם יכולים לעשות שואב, או להביא את הפאקינג איי רובוט, או איזה שטות כזאת, שתעשה שואב בדשא הסינתטי בגינה, דשא סינתטי בגינה, זה אוקסי פאקינג מורון, כן? באיך שלא נסתכל על זה. עכשיו, הקטע הוא, ברגע שאתם נותנים לסבים לגדול, ואז הם פורחים, וברור שיש לי פה 75% קוצים, אל תיתו לרגע, זה כיף? לא. אפשר ללכת יחף? יותר קשה, במיוחד שלא לא חרמשתי כמו שצריך, וזה זלזלתי קצת השנה, כי אמרתי, טוב, שבעל הבית, הוא בעל הבית בא, שהוא יעשה משהו. אבל כמות החרקים, החיפושיות, המעופפים, אני לא יכול להגיד לכם, מאות סוגים, אני לא אגיד אלפי סוגים, אבל מאות סוגים שהיו פה רק בדונם שניים הזה, שיש את כל הפרחים והעשבים והדברים האלה, זה תענוג. עכשיו, גם כשחרמשתי, בטח פגעתי בחלק, אבל השתדלתי לפגוע בכמה שפחות, חיכיתי עד שזה התייבש, בוא נגיד 90% התייבש, והפרחים כבר פרחו ויש זרעים כבר, אוקיי? לא התייבש לגמרי, כי באמת, העניין של הנחשים, יש פה עוד פרמטרים, אבל באמת אני משתדל לשמור על איזה קו, על איזה איזון עדין, בין הצורך שלי והבטיחות, נגיד, של המשפחה עם נחשים או דברים כאלה, וללכת על קוצים וזה, לבין לתת לאדמה את מה שהיא צריכה, לתת לצמחים את מה שהם צריכים, לתת לחרקים את מה שהם צריכים. וזה הדבר, ועוד פעם, אם זה משליך עלינו, את יודעת, אני באנסטסיה או אנסטסיה, כן? לראות איך היא חיה שם, זה פשוט, אני יודע, אני זוכר שקראתי, זה בספר, בוא נגיד, בשניים הראשונים, זה מתואר יותר, אוקיי? בשני החלקים הראשונים, שרני תרגם. שניים או שלושה חלקים הראשונים.
הוא לא תרגם, הוא מציל
לאור. מציל לאור, סליחה, סליחה. אז בשניים או שלושה חלקים הראשונים, שם באמת היא מתארת את ההרמוניה ואת התקשורת, היחסי גומלין, בינה לבין הצמחים לבין בעלי החיים.
כן, אז... כן, רק היא קוראת לי איזה מרחב האהבה.
כן.
אומרת, איך נוצר, איך אדם יוצר מרחב האהבה. כל הצמחים בעצם, היא אומרת, השאיפה שלהם זה לפנק את האדם, לתרום לאדם, ומה שהם יוצרים, הם יוצרים בעצם כל המרחב הזה, שהיא מדברת נגיד בנחלה המשפחתית שיוצרים.
נכון, מקסים.
אבל כל מקום שחיים בו, אז מרגישים, זה יוצר את מרחב האהבה. והעצים הם באמת יכולים לספקים את הצרכים של אותו אדם. רציתי רק להוסיף על השיטה של לשים את הזרעים בפה.
כן.
לפני שזורים אותם, אני לא יודעת אם
מכיר,
דיברת
מכיר.
על זה, אבל היום זה כבר הופך לשיטה מאוד ידועה.
וגם להשקות, להשקות את הצמח עם צינור על הרגל שלך, זאת אומרת...
לא, לא, לא.
לא, גם.
כל הזרעים, אם הזרעים שרוצים לטמון באדמה, השמים...
בפה.
שמים בתוך, מתחת ללשון, למשך 9 דקות. עכשיו, הזרע, הוא קולט את כל החומרים שנמצאים בגוף.
רגע, רגע, לפני זה, לפני זה, הזרע כשהוא נרטב, הוא מתחיל להיפתח, ואז תמשיכי, הוא קולט, תמשיכי.
כן, בתוך הפה 9 דקות, מתחת ללשון, ואז הוא קולט את מה שהאדם בעצם, את המצב הבריאותי של האדם.
נכון. נכון.
ואז שמים את הזרעים, אני מדגימה עם הידיים, בכפות הידיים, נושפים עליהם כדי שגם יהיה להם את האוויר שלנו, ואז מודים לכוכבים, כן, וגם עומדים, נכון, עומדים באותו מקום, איפה שעומדים להטמין ברגליים יחפות, ואז טומנים את זה באדמה, משאירים 3 ימים בלי להשקות. עכשיו, ראיתי איזה סרטון מאוד נחמד של זוג שעשה את זה עם זרעים של מלפפונים. אותם זרעים, כל אחד שם מתחת ללשון, ואז המלפפונים שיצאו, אצלו הם יצאו כאלה עגולים ושמנמנים, ואצלה ארוכים ויותר קיים, מאותם זרעים. וכאילו היום הנחלות המשפחתיות הרבה אנשים שחיים בקהילות כאלה מספרים על על באמת על איך הצמח יוצר ממש את התרופה שהם צריכים.
כן, וגם אז אני גם מוסיף שדרך נוספת, כשיש כבר נגיד שתילים בגינה, אוקיי, לא משנה שתילים, עצים, לא משנה,
כן,
אז אם זה נגיד לא עם תפטפות, אם אתם נגיד משקיעים צינור, אתם יכולים לעשות סיבוב גם חוץ מתפטפות, השקעה עם צינור, ואז אתם הולכים יחפים, ומשקיעים ליד הצמח או השתיל או העץ שאתם רוצים להשקות, משקיעים כשהמים זולגים לכם על הרגל, זאת אומרת אתם משקיעים את הרגל, אוקיי? והמים שאוספים מידע מהגוף, אוספים את המידע מהאור שלכם, תקשיב, הקטע פה זה, כל הזמן יש תקשורת של אור, אור עם א', אוקיי? כל הזמן. מים, גם אור, אוקיי? האור שלנו והגוף שלנו הוא גם אור, הצמחים הם גם אור, הכל הוא גם אור. אני לא אגיד זה רק אור, כי אנחנו רואים גם את הפיזיות של הדברים ואת החומר, אבל הכל גם אור. אז ברגע שהמים עוברים על האור, הם אוספים מידע אור, עם א', אוספים מידע אליהם, ואז נכנסים לאדמה, ובעצם אומרים לצמח, אוקיי, על אותו עיקרון של הזרעים, מתחת הלשון, ברוק, הם אומרים בעצם לצמח, תגדל לפי הצורך של האדם. עכשיו, זה מביא אותי לדבר, אני חושב, לא יודע אם הכי מדהים, אבל כן, בטח בין ה, לא יודע, 3 הדברים המדהימים שלמדתי בספר של אנסטסיה.
רק אני רוצה...
רגע, לא.
מה שזכור לי, שהיא, מה שהיא אומרת, או שהיא מדגימה, זה בלילה, לפני שהולכים לישון, לשטוף את הרגליים, לעמוד בתוך קערה עם מים.
דיגית, כן.
אני עושה את זה מאז. ואז המים, לפני שעושים מסבנים, רק שוטפים, עומדים בתוך קערה, והמים שכאילו בתוך הקערה, אותם אחר כך שופכים בגינה. כאילו זה מה שאני זוכרת. יכול להיות שיש גם את העניין עם צינור, אבל כאילו זאת גם אפשרות.
אוקיי, אז מה שרציתי להגיד, זה אחד הדברים באמת המדהימים שלמדתי בספר, או מאנסטסיה.
יאללה, בוא נקלב, אני שומעת אנסטסיה, כולי מתמדת.
אז הדבר... הדבר הכי מדהים, או בין הדברים המדהימים שלמדתי, זה שהצמחים ובעלי החיים, ואגב זה בהלימה מופלאה מבחינתי עם התורה ועם הבריאה על פי אלוהי העברים, אוקיי? אני בכוונה מדגיש את זה, לא על פי כאלה פה אחרים, כל מיני עובדי אלילים וזה, אוקיי? נדבר על ה...
היא אומרת שהמקור היחידי ללימוד היסטוריה זה התנ"ך.
יפה.
זה המקור היחידי להאמין לו.
דניאלה, לספר של אנסטסיה קוראים אנסטסיה, למרבה הפלא.
זה עשרה ספרים, זה כן. סרט של עשרה ספרים.
בעברית, כן, זה מתורגם ככה.
ראשון נקרא אנסטסיה.
אז רגע, רגע, חי, חי, עזבי, עזבי את זה. זה סתם מידע טכני. אני רוצה לחזור למה שרציתי להגיד.
יאללה.
שבעלי החיים והצמחים, הם פה עבורנו, נבראו עבורנו, ומחכים לתשומת הלב שלנו, כל הזמן, תמיד. הם פה עבורנו דרוכים, וממתינים לתשומת הלב שלנו. עכשיו, תשומת הלב שלנו יכולה להיות בכמה אופנים, אבל ניצוץ העיניים שלנו, כשאנחנו מסתכלים על חיה, אז גם בנו עוברים דברים, אוקיי? אם אני שם רגע את הפחדים והתניות שיש לי מכל מיני סוגים של בעלי חיים, יש כאלה בעיות עם הכבישים, יש כאלה מחשים, יש כאלה, לא משנה. זה סתם פחדים והתניות, כן? כל היצורים החיים, וזה גם ההיררכיה בבריאה, כן? כל היצורים החיים הם פה עבורנו. וכשאני יודע שהם פה וממתינים לתשומת הלב שלי, ואני יודע להעניק את תשומת הלב הזאת, אני מקבל עשרות מונים חזרה. זאת אומרת, אם אנסטסיה יודעת לשכב על העשב ו, ולפתוח ידיים, לפרוס ידיים, ופתאום בא סנאי אליה ליד, ומפצח לה ביד אגוז, אוקיי? הוא מפצח, כי לא לפצח זה קשה, הוא מפצח עבורה את האגוז, ושם לה אגוז מפוצלח ביד, והיא יכולה לאכול. אתם קולטים על איזה תקשורת, תקשורת מופלאה, אבל רגילה, כשחושבים על זה. תקשורת רגילה בינינו לבין הטבע, פשוט אנחנו, בגלל כל הסטרה אחרה, וזה התרחקנו מהטבע, אל עולם לא עלינו, באמת אני אומר. והמקור הוא דווקא בטבע שאלוהים ברא, ואתם יודעים, אמר, לא משנה, אני לא רוצה לחטוא במילים, אבל אני רק אומר שמה שלמדתי מאנסטסיה, זה הדבר הזה, שהחיות והצמחים, מחכים לנו שנעניק להם תשומת לב, נעניק להם מהניצוץ שלנו, כי יש לנו יכולות מופלאות הרבה יותר מהם, והם יודעים את זה, והם יודעים שהם פה, יש להם משהו inherited, כאילו ב-DNA שלהם, שהם פה עבורנו. עכשיו, הם בכל מקרה, התפקיד שלהם זה לסגשג, כי זה הציווי שלהם גם, זה לא רק לנו, והם פה עבורנו. עכשיו, אמרה מישהי פעם, בסדנה, שסדנת ביו-הקינג שעשיתי פה, היא אמרה משהו, ואני נגנבתי, כי זה התאים למה שאנסטסיה אומרת. והיא אמרה, שאני אמרתי, היינו בזריחה, ולהסתכל על השמש, על השמש האדומה, ואנחנו מקבלים ממנה כך וכך דברים, כאילו מהשמש, מהאור, אור הזריחה האדום, כן? של השמש וכן הלאה. ואני מסביר כמה דברים בזריחה, וכולנו עומדים בזריחה. ואז היא אמרה, אתה יודע, אפשר גם לחשוב שאנחנו מעניקים לשמש. זאת אומרת שהשמש זקוקה לנו כדי שנסתכל עליה ונעניק לה מאיתנו. זאת אומרת זה עובד גם הפוך. אני אמרתי, יש בזה, אם אני עכשיו ממשיך את קו המחשבה ומה שאמרה אנסטסיה, יש בזה המון היגיון, כי הכל נברא עבורנו, וזה הופך את הקערה על פיה אל מול הסיפור שמספרים לנו, שאנחנו זה כדור מעופף בחלל ואנחנו זניחים ויש עוד מלא חוצנים וזנים וכל מיני אחרים שהם יותר מאיתנו והם יותר מתקדמים, יותר מתפתחים, יותר... לא, אנחנו נזר הבריאה, וזה מדהים פתאום לקלוט שאנחנו במרכז והכל פה עבורנו, סובב סביבנו, עזבו רגע כדור שטוח עגול, זה לא העניין, השמש והירח, המאורות, אוקיי, המאור הגדול, המאור הקטן, הם פה עבורנו. הטבע הזה, הצמחייה, התולעים, הפטריות, המעופפים, כולם פה עבורנו.
כן, עכשיו, מה זה אומר עבורנו? טוב, כאן נגיד, שטיינר אומר שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בהודעה לבעלי החיים. כי ככל שאתה האדון, צריך להיות בהודעה למי שמשרת אותו. זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד קריטי לגבי השמש. אחד הדברים שאנסטסיה מדברת עליהם בהרחבה, לא זוכרת באיזה ספר, זה על ההשפעה של רגשות האדם על השמש. גם שטיינר מדבר על זה. שטיינר ואנסטסיה מדברים כאילו מהעניינים המחקריים באותה צורה. רק הוא מדבר על זה בצורה יותר סקלטנית ויותר... היא מגינטיבית.
כן, אבל אנסטסיה...
רגע. כן. אז מה שהיא מדברת על ההשפעת הרגשות של האדם על השמש. עכשיו, כשיש... מכניסים לנו פה איזה פנדמיה או משהו, כמובן אנשים נכנסים לפאניקה.
כן.
הפאניקה הזאת משפיעה על השמש, ואז היא שולחת לשונות של אש. ו... נגיד עכשיו, כל פעם מאיימים עלינו גם שבאים לשונות של אש. לשונות האש באים בגלל שאנחנו בפאניקה. עכשיו אלה הבונים החופשיים, או מי שפה מנהל את העניינים, הם יודעים את זה. לכן הם מנסים, למה הם מנסים להפחיד אותנו? לא רק כדי לשלוט, כי הם יודעים שבגלל שהרגשות האלה מפעילים את השמש, ואז השמש גורמת ל... עם הלשונות אש, גורמת לכל מיני דברים שאנחנו יודעים.
כן.
ורציתי. כן. אני מאוד חושבת על הנקודה הזאת כל הזמן, כי בזה שאנחנו מרגיעים את עצמנו ולא נכנסים לפאניקה, אנחנו יכולים להשפיע על השמש, ואנחנו משפיעים.
אז אני...
זה הנקודה, כן.
קודם כל, תודה חיה, תודה על זה. אני רוצה להוסיף בהקשר הזה, נאמר ככה, זה כאילו אני רוצה להגיד משהו, אבל זה מתחבר לי עם כל כך הרבה דברים, אז אני אנסה, ואז אני עוצר, כי אני רוצה להכיל כמה שיותר דברים במשפט או בפסקה שאני רוצה לומר. ואמרתי את זה, אמרתי את זה לא פעם, הרבה פעמים אמרתי את זה. מתוך שלא לשמוע בא לשמוע, זאת אומרת, מתוך זה שלמדתי על איך הם, איך העובדי אלילים האלה, איך הם מסתכלים על העולם, איך הם רואים אותנו, איך הם יודעים שיש בורא לעולם. הם חוששים מהבורא לעולם, והם יודעים שהדרך להתנקם על דברים שהוא עשה לראש הצאצאים שלהם, כן? בעבר, הם יודעים שהדרך להתנקם זה דרך בני אדם. ולכן, ודרך זה אולי באמת דרך קבוצות מסוימות בבני אדם. ואז התעתועים והשקרים והמרמה והכזב שהם שולחים עלינו במשך שנים, בעצם מה שזה גרם, זה גרם לנו לשכוח מי אנחנו, גרם לנו לשכוח שיש בורא לעולם, גרם לנו לשכוח שאנחנו כל כך מיוחדים וייחודיים, וכל כך עצומים ביכולות שלנו, וברגע שאנחנו שוכחים את זה, אז אנחנו באמת נופלים לקנאה, לפחד, לחרדה, לכעס, ואז אנחנו משפיעים, שוב, אנחנו לא יודעים בכלל את רמת ההשפעה שלנו, הם יודעים ומשתמשים במרמה בשביל שאנחנו נשפיע בצורה שונה על הסביבה שלנו, כלומר זה יכול להיות גם על השמש, זה יכול להיות גם על הטבע, זאת אומרת בכללותו, נדבר חיות, צמחים, בעלי חיים וכל זה. וזה הכל נובע מבורות שלנו, משכחה שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו זוכרים מי אנחנו ואת העוצמה שלנו, אין לנו בכלל ממי לפחד, אין לנו ממה לפחד. וזה שורש, זה שורש כל כך חשוב, ואגב, רונדו פלד, מאוד פשוט, יש מנועי חיפוש, אפשר לכתוב אנסטסיה, מגיעים מהר מאוד לתשובות, אני פשוט לא רוצה להיכנס, זה לא שידור על אנסטסיה, אבל אולי צריך חיה איזה שידור רק על זה, אבל אני רוצה לומר שזה, ואגב, שטיינר יש לי יותר בעיות איתו מאנסטסיה, אוקיי? שטיינר, אני...
גם על שטיינר אפשר לעשות שידור, אני 40 שנה...
אני, לא, אני פחות בעניין שלו, אבל לא, לא שאין אמת בדבריו, אבל יש משהו בסיפור של אנסטסיה, בצורה שהיא מספרת, או, yeah. או, או איך קוראים לו, איך קוראים לו הסופר? כאילו,
ולדימיר.
בצורה שזה מתואר, זה כל כך אוהב ומכיל, ואנושי ואמיתי, יש משהו שם שהוא עובר מלב אל לב, וזה באמת משהו בסיפור, וגם תודה על התרגום, למרות שלא התחלתי לקרוא את האנגלית בהודו, ולא סיימתי, ואז בארץ קניתי לעצמי מתנת יום הולדת את כל הכרכים, כי אמרתי, אני חייב שיהיה את זה לילד שלי, אני חייב שיהיה את הספרים האלה לים, כשיגדל ויוכל להכיל את הדברים האלה, אני רוצה שיהיה לו, ואגב, אני המלצה לכולם, תקנו... כשאתם רוצים ספר, תקנו ספר אמיתי, עם דפים, אל תחשבו רגע על העצים, אוקיי? תחשבו עליכם ועל הלמידה שלכם, ועל זה שזה לא באיזה הרד דיסק ולא במחשב, אלא זה אמיתי, זה בפיזי, אתם יכולים לפתוח, זה תלת ממדי, אתם יכולים לקרוא וללמוד, וזה משהו שאין לו, אין לו תחליף עדיין. אז אני רק חוזר למה שאמרתי קודם, יש משהו... באנסטסיה, גם איך שהיא מתארת את השתלשלות האירועים, היא הולכת, אתם יודעים, אחורה גם למצרים, לפרעונים, למשפחות השליטה, היא מדברת גם על זה. זאת אומרת, היא לא מזניחה את, את איך חלחל, נאמר ככה, איך חלחל ושכלל עצמו הרוע במהלך השנים, ואיך הוא השתלט על כל מיני חלקות טובות, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר בשנתיים האחרונות. וכשאתם מבינים, מבחינתי אנסטסיה היא בן אדם אמיתי, כן? זאת אומרת, זו דעתי, זה מה שאני חושב, רואה, קורא, מבין, בהבנה שלי, בן אדם אמיתי, והיא מדברת דברים אמיתיים, וזה מחובר ומעוגן מאוד במציאות שלנו, במציאות החיים שלנו, והיא מסבירה גם דברים, אוקיי, טיפה באופן אחר, ואולי לא הכל 100% אמת ומדויק, אז מה? מה שלוקחים משם, ממלא את הלב, מרחיב את הלב, ממלא את התודעה, פותח את הידיעות שלנו על העולם, ואת הדבר הכי חשוב, זה מה שחיה אמרה קודם, זה מרחב אהבה, כשאנחנו מבינים שאנחנו, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה עבורנו, אנחנו יוצרים עבורנו את מרחב אהבה, וזה הייחוד שלנו, ממש להוריד את הכוח הבורא לפה, ולתמוך בו, לסגסוג הזה, אוקיי? יש פה משהו, שברגע שאנחנו זוכרים אותו, כי זה לא שאנחנו לא יודעים אותו, פשוט שכחנו, אבל ברגע שאנחנו זוכרים אותו, זה הפתיחה שנובעת מכאן היא אינסופית, ואני לא מגזים, היא אינסופית. אני רוצה לעבור לדבר על עוד משהו חיה, אם זה בסדר ברשותך, כאילו, את לא חייבת להישאר על הקו, זה מה שאני
מקווה. אוקיי, תודה רבה, ואני אשמח, כאילו יש לי הרבה מה... לתרום בענייני אנסטסיה.
אז בואי נעשה כזה דבר, בואי נעשה
רק,
כזה...
רק אני אציין שאני עוקבת אחרי, יש היום יותר מ-40 מיליון אנשים ברחבי העולם שקראו את הספרים, שמטרתם בסופו של דבר זה יצירת נחלות משפחתיות, 500 יישובים כאלה קיימים ברוסיה, פוטין נותן לכל אזרח רוסי שרוצה 10 דונם אדמה, בתנאי שגדל שם המזון.
ולא ימכור את זה כנדלן. זאת אומרת, זה...
לא, לא, שבתנאי יבדקו אחרי 5 שנים. עכשיו זה בדומה. כאילו, בינתיים זה באזור מסוים ברוסיה, עכשיו זה בדומה שכאילו דנים שם שזה יהפוך לחוק לכל רוסיה. אז בארצות הברית וקנדה הם הקימו ארגון כבר עמותה, שקיבלה אישור שיכולה... טוב, נדבר על זה כן, פעם אחרת, כן. רק להגיד.
לא, אבל מה ש...
כמו אש בשדה קוצים בכל העולם קמות...
כי יש צמא, יש...
קוראים את זה, ו...
יש צמא, צמא אמיתי.
ויש יוצא תוצאה חדשה באנגלית, זהו.
אז לא, אני רוצה להוסיף שקודם כל יש צמא אמיתי לידע הזה, ובצדק, ודבר נוסף, אם תוכלי להכין כמה תמונות או כמה כישורים שתרצי להראות, ואז אפשר לעשות את זה לשידור, בסדר? נוכל להראות קצת לאנשים על מה מדובר, מה זה נחלה שושלתית, ומה פוטין אמר לוולדימיר, ומה אנסטסיה, אתה יודע, דברים כאלה.
יש סרטונים.
לא, עזבי סרטונים, אני לא רוצה להראות סרטונים. אני רוצה...
טוב, אני לא יודעת מה הקישור, אני בסדר, אנחנו נדבר.
טוב, נדבר. יאללה, ביי נתן.
תודה רבה, והמון בהצלחה לכולם.
אמן, תודה רבה חיה. ביי, כל טוב יום טוב. ביי. אז מה שאני, קודם כל, אני רוצה להראות לכם את זה. אז כתב לי קודם חבר, ותכף אני אחבר את זה למה שדיברנו עכשיו, כתב לי קודם חבר, שהוא גר ב... הוא ובת זוגו, כן? איפה זה, סליחה? שהוא גם מחפש לעבור בית, הם היו רגילים לשכר דירה של 6, היה להם דונם אדמה, הם גרו במושב, שילמו 6, ועל משהו, הוא אומר שעל משהו דומה היום, רוצים בסביבות ה-12-15 אלף, כאילו, בטורף. עכשיו, באמת הם גרו בבית מגניב, ומיקום טוב, ואדמה וזה, אבל מבחינת הסכומים זה בלתי נתפס. עכשיו, הם זוג צעיר, בלי ילדים עדיין, והם לא יכולים לאפשר לעצמם, גם אם היה להם, זה מטורף. גם אני אומר, כאילו, לזרוק כל כך הרבה כסף על, על קירות, זה לא הגיוני, לא הגיוני. כשיותר חשוב, אני קולט למה אני מתגעגע, לצמחים. אוקיי? אז מה יותר חשוב? מרחב האהבה שאני יוצר, שזה גם הבית, אוקיי? אז הוא, אז הוא כתב שיש 3 מגמות שקורות היום בתחום הקרקעות, שקשורות לאג'נדה הקומוניסטית. אחת זה הרבה מאוד מתעשרים מהייטק שמעלים, כי לא הם בעיה לשלם 10, 20, אין להם בעיה לשלם, אז הם מעלים את המחירים גם של שכירויות, גם של מחירה, אוקיי? 2, המינהל נכנס ומתעמר בבעלי חוות וקרקעות על בניות לא חוקיות לכאורה, והרבה סוחרים מפונים. אוקיי, זה נכון מאוד. כמובן מתוך מגמה להעביר אנשים לכלא עירוני או אתם יודעים. ו3, אי פיקוח מכוון של המדינה בשוק הסחירות, מה שגם מגדיל ומנציח את הפערים הסוציו-אקונומיים שנים קדימה, וזה טוב בבחינת הפרד ומשול, וזה נכון. אז זה גם, כל הדברים האלה תורמים בעצם למצב הנוכחי. עכשיו אני אגיד לכם משהו, בהקשר הזה ואני אחבר את זה כאילו למה שדיברנו קודם, למרחב האהבה, או לטבע, או לאדמה, תראו, אם נצא רגע מהראש הנדלניסטי, שאני רוצה בית שיעלה לי מיליון, ובעוד 20 שנה הוא יהיה שווה 5 מיליון, והראש הכלכלי הזה, ולזכור, בדיוק בדומה למה שעושה פוטין ברוסיה, ועל זה ארצות הברית, או ישראל, לא ספר אחר, כי פוטין מה שעושה נותן באמת לאנשים אדמה, 10 דונם, שזה הקטר, אני חושב, או משהו כזה, נותן להם 10 דונם, בתנאי שהם לא, וזה נחלה שושלתית, הם יכולים לבנות שם גם בתים לילדים ולנכדים, והם צריכים לגדל שם מזון, זה אומר יער מאכל, זה אומר בוסטן, זה אומר גינת ירק, זה אומר תרנגולות, זה אומר עיזים, זה אומר, אוקיי? וזה נחלה שושלתית, זאת אומרת, אסור להם למכור אותה, אף פעם, אסור להם למכור אותה עבור כסף, אוקיי? הם רק יכולים להעביר אותה ל... צאצאים שלהם, לבנים, לנכדים וכן הלאה, ובנות ונכדות, כן, לא, אין פה משהו, לא מזניח אף זה. וזה משהו שפוטין עושה אחרי שהוא קיבל את הפנייה מוולדימיר מגרה, שבעצם כתב, פגש את אנסטסיה וכתב את הספרים של אנסטסיה, או על אנסטסיה, ועל המשנה שלה, או איך שהיא רואה את החיים. וזה אמיתי, זה, אני מכיר אישית אנשים מכאן, מישראל, רוסים, שהיו בעלייה הרוסית, עזבו את ישראל לקחת נחלה שושלתית ברוסיה. עכשיו, האם כולם מצליחים? לא. עדיין צריך שלם כסף על האדמה, ועדיין האזור צריך לגדל בו מזון, וזה לא תמיד מצליח, וזה לא תמיד קל, וצריך גם לעבוד, וגם לגדל מזון. זה לא פשוט. אבל פתאום יש אפשרות אחרת, ואני מחזיר רגע פה לישראל, בהקשר למה שכתב החבר, אם אנחנו רגע יוצאים מהראש, שאני צריך את הווילה, אוקיי? על ה-200 מטר, או ה-150, עם הזה ועם הזה, ועם החניית בטון, והדשא הסינתטי והשכלה, ואני אתאר לכם משהו, רגע, אראה לכם, איך, אוקיי, שנייה. אז תראו, אתם רואים את זה? בית, זה בית. לא גדול, בוא נגיד 90 מטר, בסדר? 100 מטר, 80 מטר. לא גדול. לצורך שלכם עם השניים, שלושה חדרים וכו'. אוקיי. ומה יש מסביב? מרפסות. עכשיו, המרפסת, עכשיו, אלה בתים שאני ראיתי אותם בהודו, בתים שהם למונסונים. למה? מה קורה? במונסונים לא קר, אוקיי? וזה לא שאין בהודו אזורים קרים, אוקיי? במונסונים לא קר, חם. אבל מה קורה? יש גשם, יש הרבה לחות. הבית הוא לא גדול, שאפשר יהיה לחמם אותו בקלות ולייבש דברים וכביסה וכאלה, במונסון. המרפסות הן עמוקות, כדי שהגשם לא ייכנס. אז יש מרפסת בעומק, נגיד, של 4 מטר, מנגיד 3 או 4 צדדים של הבית. מרפסת מקורה. עכשיו, קודם כל, בחיית ארנונה משלמים פחות על מרפסות, אוקיי? סתם, בישראליאדה פה, כן? אבל נעזוב את זה, כאילו לא מתייחסים כרגע ל... מה יפה? במרפסות, בקירות החיצוניים של הבית, אני יכול גם לאחסן דברים שהם לא, זאת אומרת, הם ישמרו, הם לא ישמרו כמו בבית, אבל אני יכול לאחסן שם דברים שאני לא חייב את הבית לאחסון שלהם. אני יכול לשים ארונות בחוץ, אני יכול לשים ארגזים בחוץ, אוקיי? אז אני יכול לאחסן דברים על הקירות החיצוניים של הבית. יש לי פה מרפסת אחת לזריחה, מרפסת אחת מצד שני לשקיעה. נגיד, כן, לא משנה כרגע מה אני עושה בכל מרפסת, אבל החשיבה היא, על הבחוץ, לא על הבפנים. אוקיי? אתם יכולים מרפסת אחת, לעשות מרפסת עבודה, עמדת מחשב, מכוות, בלי קרינה. אוקיי, אתם יכולים, יהיה לכם גם אור יומי בחוץ, גם יהיה לכם ציפורים, וגם תעבדו את מה שאתם צריכים לעשות על המחשב. החשיבה היא פה יותר מצומצמת על הווילה הגדולה, ויותר רחבה על הבחוץ. כי על המרפסות, אני יכול לשים צמחים מטפסים, זה מה שעשיתי בצורה חלקית פה, כי אני עוד פעם, זה לא בית שלי, ויש לי כמה מגבלות פה, אבל בצורה חלקית שמתי דברים קרובים למרפסות, כדי שיהיה לצמחים רצון וצורך לגדול שם. עכשיו, אפשר גם פטיו, אפשר גם הפוך, שהבית הוא, כמו הבתים הספרדיים, אוקיי? שהבית הוא מנחת, אוקיי? ובאמצע יש חצר פנימית, ואפשר גדל בה וזה. זה כאילו קצת הפוך ממה שתיארתי פה. אבל החשיבה הישראלית היא לבנות וילה, בת זונה, ואז חניה מבטון מקורה, ואז בחוץ מלא בטון, ועוד קצת בטון, ועוד קצת בטון, ועד לשים כמה צמחי נוי, ואולי דשא סינתטי, כאלה שאני לא צריך להשקות, אני פותח תפתפות בשעון שקניתי, שעושה את הכל אוטומטי. ואני הולך לקנות מזון בסופר. וזו חשיבה הפוכה עם מרחב אהבה, זה מרחב אהבה פתאום עובר לסופר. למה? אז ממש נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, כן. אז בחנייה 4 על 4, נכון. תודה, דניאלה. החשיבה היא הפוכה. החשיבה היא עבור כסף. ומה שהשושלה הנחלתית בפוטין, הוא אומר, קחו אדמה, אסור לכם למכור. יש אגב את התוכנית היובלה מהתורה, מהתנך, לא יודע בדיוק איפה, אני לא זוכר איפה זה כתוב, אבל אתם יכולים לקרוא על זה, היובלה, שכל 50 שנה מאפסים את הקרקעות, את הרכוש, וכאילו אתם יכולים לקרוא על זה, גם עשיתי איזה שידור לפני איזה שנה או קצת יותר. אז אם אני חוזר למה שכתב החבר קודם על הקרקעות, אולי זה זמן באמת להתאגד בקהילות, שאנשים יעזבו רגע את מה שהם חושבים שצריך, על פי ההתניות והחינוך שקיבלנו פה ב, לא יודע, 40-50 שנים האחרונות, כי החלוצים עשו את הדברים אחרת. החלוצים עשו את הדברים אחרת. מה, אסף, זה בפרשת השבוע? מה אתה אומר? מה אתה אומר? רגע, אני עכשיו מחפש, חכה. פרשת השבוע. מה אתה אומר? רגע. איפה, אתה מבין? פרשת השבוע... ויקיפדיה, אלק, פרשת השבוע, לאיך הוא לחפש? בואו נראה. פרשת בהר. וואלה, שמיטות, שנת יובל, וואלה. וואלה. איפה הפרשה אבל? כל ההסברים האלה ואין את הפרשה, בוא נראה. פרשת בהר. בהרת זה הודו, אגב. בוא נראה, בהר. ויקרא פרק חפי, אסף. תאמין לי, מה יש לי עוד לומר? עזבו, טוב, אני אעשה רגע את ה... אני יותר מופתע מכולם, ואני לא באמת מופתע. טוב, וידבר אדוני אל משה לאמור. טוב, אז בואו נראה, נגדיל לכם קצת. קצת. יפה, גדל. גדל. וידבר אדוני אל משה לאמור. כן, כן, סליחה, פתאום התנתקה לי המצלמה, לא יודע מה קרה. סליחה, זה לא שהייתי על השתק. זה מדהים, השנה שנת שמיטה, ואני מתכנן לאכול את הענבים, ועכשיו אני קורא שלא לאכול את הענבים, ואני אומר, רגע, ממילא הענבים ייצאו בתקופה שאני בכלל, כאילו אולי לא יהיה פה, זאת אומרת, כי זה ענבים מאוחרים, ולא שמתי ירקות קיץ, כי שנת שמיטה, וגם אני יודע שאני הולך, וגם, והכל מלמעלה. כי תראו מה אני קורא. נו, מה עכשיו? רגע. כן, מי זה? איי, אני פשוט בשידור, אפשר עוד מעט? רגע, מה זאת אומרת? את לא מקשיבה לשידור? רגע. אני שם אותך על רמקול, איך קוראים לך?
פז.
פז שנפגשנו בירושלים?
לא.
לא.
אבל התכתבנו כמה פעמים.
אוקיי, אז פז אומרת, אני מנסה למצוא אותך, אני כבר שנה מנסה למצוא אותך, איך אני מוצאת אותך? תגידי, בואי נראה, כנסי ללייב 528, אתר לייב 528, ותמציא אותי שם, תראי, יש שם איזה שידור קופץ, תמציא אותי שם.
איפה, בגוגל חיפש אותך?
כן, כנסי, תכתבי לייב 528, מעלים את התדר, או raising the frequency, ואת תגיעי לערוץ שלי שם, ואת תראי שידור שלי, או בטלגרם, או גם בפייסבוק. אבל אני רוצה לחזור לעניינים של השידור, בסדר? אז אני משאיר אותך על הקו, תגידי לי אם הצעת, ואם יש שאלה, תגידי, טוב? רק כי את ממש רוצה, אז אני משאיר אותך פה ונעזור לך. טוב, אני מקריא רגע את הפרשה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. שוב, אני מתנצל, לא יודע אם שמעתם קודם, מתנצל על טעמים ושגיאות שאני אעשה בקריאה, כן, בור אני. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את צפיח קצירך לא תקצור ואת ענבי גזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך, לעמתך ולסחירך ולתושבך הגרים ממך. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. יפה, כי לא גוזרים ולא קוצרים, למרות שאני חרמשתי פה, סליחה. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, זאת אומרת 49, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת ה-50 שנה, אוקיי, וקראתם דרור בארץ לכל יושבי היובל, הוא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. אני עם דמעות פה. יובל הוא שנת ה-50 שנה, תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את גזיריה. כי יובל הוא קודש, תהיה לכם מן השדה, תאכלו את תבואתה. בשנת היובל הזאת, תשובו איש לחוזתו. רבותיי, ריסט, אבל ריסט של אלוהים. ריסט של אלוהים. מעולה. מעולה. ואני היום, אני אמרתי, שימו לב, אני התחלתי, לא התחלתי, אבל אמרתי קודם שאני במצוקה, למצוא לעצמי בית וזה, ואני פתאום אומר, אני אגיד את זה תכף לאשתי, כי אנחנו נוסעים לראות שטחים, אדמה, לקנות מכסף שאין לי, ולא יודע, כל מיני דברים כאלה, אבל דברים של גדולים. אבל... יש לך אימייל?
כן, שלחתי לך הבוקר, וגם חסמו אותי שם, אמרו לי שהכתובת שלך לא נכונה, לא יודעת, או משהו.
אני עכשיו שולח לך קישור לשידור, פשוט את חייבת להפסיק לצפות דרך הטלפון. מה המייל שלך? רגע, אני אעשה רגע השטק שלא ישמעו אותך בשידור. שלחתי לך קישור ישיר לצפייה, בסדר? אם את לא מצליחה, תעני לי במייל, ואני אשלח לך אחר כך קישור להקלטה, ואז יהיה לך יותר נוח, טוב?
תודה, תודה וסליחה
להפרעה. ביי, הכל טוב, לא הפרעת, ביי.
ביי.
מה מדהים אותי? שאני כאילו מחפש בתים, אנחנו בשנת ה-50, בשנת היובל, ויש איפוס אדמות. ואני אומר, ואגב, יש התחילו נפילת מחירים בארצות הברית על אדמות, על בתים, ואני אומר, תגידו, מה עם כל ה... מה קורה פה? מה עם ירידת מחירים וזה? מחירים לא יורדים, מחירים עולים. אבל בכל אופן, אני... הכל מלמעלה. לא כיוונתי... התחלתי שידור בוקר טוב, אמרתי שידור קצר, אני כבר שעה ו-20 פה, באימא שלי, כאילו, מה קורה? אנחנו צריכים לנסוע. אבל זה בזכותכם, נכון?
מה?
אנחנו צריכים לנסוע.
נו מה? בסדר. לא, בלי לחץ, הפלגת.
תראי איזה יופי, סתכלי רגע, אבל שנייה. סתכלי את התמונה, עמית צילם, מהחרמון. פה זה המקדש של הבעל וכל החבר'ה שהיינו שם בבניאס, והוא שם פה את בית המקדש ממול, ומאחורינו זה סוריה בעצם, כאילו, כאן, כן? כאן, סליחה. קיצור, אני עושה את התמונה, לא יודע איזה תמונה, אבל אני מנסה אותה. בקיצור, תודה, אני כבר בא. טוב, פרשת השבוע, פרשת בהר, פרשה של ריסט לאדמות, משחררים את האדמות, משחררים את הצמחים, משחררים את ה... כאילו, give us a break, מה שנקרא, בשפת הלעז. אז אני חושב שזה מדהים, אני חושב שזה מעולה, ותודה, אסף. אשריך שכיוונת אותי, אותנו, לפרשת השבוע. אני אמשיך עוד שידורים בנושא הזה, ופשוט מדהים. אני רוצה להודות לכם, בוקר טוב, אני חייב ללכת, מסתבר. אני רק אומר, פרשת בהר, זה פרשה של גם שמיטה, שאנחנו היום בשנת שמיטה, ואנחנו גם היום ביובל. של ה-50 שנה, אוקיי, אחרי 49 שנה, בדיוק, אחרי 7 שמיטות, יש יובל, שנת 50, ואנחנו בשנה הזאת, bring it on, bring the reset, תביאו את הריסט הזה, אבל ריסט אמיתי לאדמות, ריסט של בורא עולם, על פי פרשת בהר, ועל פי מה שהוא אומר, תנו לאדמה לנוח, אל תבצרו, אל תאכלו, אל תגזמו, אוקיי? ואז זה רק לעזור לשפע לחדש את עצמו. מדהים, מדהים, רבותיי, גבירותיי, אחים ואחיות, תודה רבה לכם, אמן, אסף, אני הולך לבדוק כמה אדמות, עכשיו, רגע, מה, רק להזכיר, לגבי זה, כיוון שאני גם בא, כאילו, אני לא יכול ללכת לבנק לקחת מיליון שקל עכשיו, או יותר, גם לא פחות כל כך, אבל אני לא הולך לעשות את זה, אבל פתאום אמרתי, קודם כל, יש בתים יבילים שאפשר להביא, והם טיפה יותר זולים, ויש בתים משומשים כאלה שאני יכול להביא, כי מה שחשוב לי, זה הבחוץ, הבפנים אני אדאג לו כבר, אבל בחוץ, אני צריך את המקום הזה נגד חום וקור, המקלט, כן, הקורת גג הזאת שהיא חשובה, אבל היא לא צריכה להיות וילה. כאילו, אוקיי, לא בא לי גם קרוון, אבל יש מין כלעין כזה, קרוון טרומי, בנוי, בא עם הסעית, שני חלקים, חלק אחד, או בתים מעט שבאים, ווואלה, אפשר במאות אלפים בודדים להביא את זה, ולקנות את האדמה, ולחיות. לחיות. אז לא יודע בדיוק איך אני אצליח, מה אני אקמבן, ואני גם לא אוהב בנקים, בלשון המעטה, אבל אולי אני יכול לקחת משכנתה, ואז להגיד לה, לבנק, שהקרן שלי באנגליה תשלם את המשכנתה או משהו כזה. בנימה אופטימית זאת, אני רוצה לסיים. לא, ברור, ברור, אני לא לוקח משכנתה, הכל טוב, אני בטח לא אעשה את זה בגיל 50, אבל אולי כן אני אזדקק לאיזושהי הלוואה בשביל לעשות את זה. לא יודע איך לקרוא להלוואה הזאת ולא יודע מה לעשות, אבל אז משה, בוא תלווה לי, תמכור את ה-BMW, תלווה לי כסף. נשמות שלי, תודה רבה לכם. תראו, מתוך שלא לשמור בא לשמור. התחלתי שידור קצר, ב-22 דקות אמרתי איזה יופי, אני עוד שנייה מסיים, ומאז חלפה שעה ושלוש דקות, ודיברנו על כל כך הרבה דברים טובים, זהו, תודה רבה לכם, שמחתי, שמחתם, שמחתן, יאללה, כל טוב, ונתראה בשידור הבא, ביי ביי.